אנחנו ממשיכים בתפארת ישראל. היום אני רוצה ללמוד איתכם את דברי חז"ל ודברי המהר"ל עליהם בנוגע לחורח. חז"ל אומרים, חז"ל מדייקים בלשון, כתוב בפרקי אבות, איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים, מחלוקת הלל ושמיים. הלל ושמי חולקים, זה לשם שמיים. ואיזה מחלוקת שאינה לשם שמיים? כן, בטח. שאני לא אקח את זה הביתה. איזה מחלוקת שהיא אינה לשם שמיים? זו מחלוקת קורח ועדתו. אז מקשים המפרשים שזה לא סימטרי. מה לא סימטרי? שם שמיים יש את שני צדי החולקים, הלל ושמי, יש ביניהם מחלוקת. הוא אומר מותר, הוא אומר אסור או משהו כזה, וזה נכון לשם שמיים. במחלוקת שלא לשם שמיים, לא כתוב קורח ומשה, קורח ואהרון, כתוב קורח ועדתו. איפה הצד השני? עדת קורח היו איתו. עדת קורח היו איתו. אז מה, זה לא המחלוקת. מפרשים מסבירים שגם בתוך קורח ועדתו הייתה מחלוקת. כי מחלוקת שהיא לשם, לא שם שמיים, יש הרבה 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 מחלוקות פנימיות. בכל מקרה, המחלוקת הזאת, התביעה של קורח, החוצפה, הטענה שלו, זה לא רק סיפור היסטורי, כן. בספר דברת ישראל, פרק כף ב'. הייתי רוצה ללמוד לכם את כל הספר, אבל יש שם 70 פרקים ואתם מסיימו את השנה, עוד איזה חודש, חודשיים, אבל לא יודעים מתי. אז הבירור הזה מול קורח זה לא רק בירור של אירוע היסטורי מאוד מצער וצורם וכואב. תראו לכם את המציאות של עם ישראל שפתאום רואים את רוב עם ישראל לא הלכו אחריו. בכלל, כן? 250 איש. דן ואבירם, זה כלום, כן? היו מאות אלפי אנשים שם, 60 ריבו גברים. אבל לראות, אחרי שמשה רבנו הוציא אותנו ממצרים, לראות שפתאום באים אנשים וטוענים נגד משה, שהוא תפס תפקיד שלו בשבילו וכולי, זה מאוד מזעזע. אז יש את המפרשים על התורה, אז יש איזה המון המון דרכים. אסביר בדיוק מה הייתה הטענה של קורח, במה הוא מניע אותו, מה עורר אותו לזה, מה היה המניע שלו, מה הוא רצה. אבל לזה אני לא רוצה להיכנס, אני רוצה להיכנס לדברי המהר"ל. דברי המהר"ל, הוא לוקח אותנו לאיזה נקודת זווית אחרת. כי המהר"ל לא רק רוצה ללמד אותנו מה היה שם, מה היה המניע, מה הייתה הטענה, מה הם רצו, מה הם קיבלו, מה... לא רק מה היה, אלא מה זה מלמד אותנו היום. היום אין קורח. אבל צורת החשיבה של קורח, לפעמים אנחנו יכולים, זה יכול ליפול עלינו גם. כן? קורח לא היה חסר שום דבר. מה אנחנו יודעים על קורח? שמישהו מאוד עשיר, מה אומרים עליו? עשיר כקורח. לא סתם המצאה, קורח היה עשיר. לא זוכר למה. לא כתוב, נראה לי מאיפה נהיה עשיר. וקורח היה מנושאי הארון. היה מנושאי ארון הברית. כן? יש את כל הכלים של המשכן שצריך לשאת, והוא היה מאלה שנושאים את הארון. זה מעלה מאוד עליונה. לא רק כבוד מאוד גדול. אפשר לשאול למה הוא מחפש עוד כבוד. הנה, הוא מנושאי הארון. אלא זה מעלה אישית מאוד עליונה. הוא כנראה היה ראוי לזה. אבל משהו השתנה בתפיסת עולם שלו. והשיטה, המחשבה הקורחיית, ביטוי של הרב זצ"ל, יש את קורח ויש את השקפת העולם הקורחית, הקורחיית או קורחיות, לא יודע. כן, זו שיטה, זו איזושהי השקפת עולם ביחס לתורה, ביחס למצוות, ביחס לנותני התורה. לא רק משה ואהרון באותו הדור, אלא מוסרי התורה שבכל דור ודור. רבנן ותלמידיהם. גם שם אנחנו עלולים לצפות את עצמנו, גם היום, עם איזה עמדת קורח כזאת. כן. וצריך לנסות להבין מה היה הנושא שם, כדי שאנחנו נלמד איך אנחנו לא ניפול בדבר הזה. כן? כן. כי הלל ושמיים רצו דבר אחד. מה הם רצו? את האמת. מה האמת של התורה? זה מה שהם רצו. וכוח ועדתו, לא היה להם שום דבר משותף. הם לא רצו. ודאי שנגד משה ואהרון, משה ואהרון חבלים שם שמיים. וכוח חיוון לטובת הנעתו, הוא לא חיוון לשמה. אז זה לא לשם שמיים. הלל ושמיים זה לשם שמיים. הלל ושמיים יש להם כמה מחלוקות מאוד מאוד נוקבות, והנה טומאה וטהרה, וגם והנה יוחסין. יוחסין, יש אנשים שלפי בית שמאי אי אפשר להתחתן איתם. אנשים שיש להם כל מיני ספק, ייחוס וכו'. בבית הלל אפשר. זה מחלוקות מאוד מאוד חזקות, כתוב במשנה, ואף על פי כן לא היו נמנעים בית שמאי מלשאת נשים ואנשים מבית הלל. מה זה מבית הלל? משיטתם ההלכתית של בית הלל. להלכה הם ידעו לקבל אחד את השם. אתה יודע, טוב, הלל ושמיים זה סוגיה. זה באמת סוגיה. למדו איתכם על הלל ושמיים? שמיים קפדן או לא? שמיים צדיק יסוד עולם. זה הפך לכאילו, כבר בסיפורי ילדים, הלל הוא כזה נחמד, וזה, ושמיים כזה עצבני כזה, קפדן, קצר רוח. זה לא נכון בכלל. ואם לא, אז צריך ללמוד את זה. שמיים הוא קדוש עליון לא פחות מהלל. כתוב שלעתיד לבוא יוצאת בת קול ואומרת לעתיד לבוא הלכה כבית שמיים. זה טוב, כדי לשמוע את זה לא עושה שם. אנחנו כוח ועדתו. אמרו את רואי קרוא דברי המערל ולאט לאט נראה בכל. כאשר תהיה מדבר כוח ועדתו, שהיו חולקים על התורה. איפה כתוב שהיו חולקים על התורה? זה לא כתוב בפסוקים. תמצא שהיו מספקים, כוונה מטילים ספק, על משה. אחר, מכיוון שהתורה היא לכלל ישראל, ראוי שתהיה התורה לכלל ישראל, לא על ידי אדם פרטי ספציפי כמו משה. וזה כוונת מה שהם אמרו, רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם. כן? מה הכוונה? קודם כל אנחנו יודעים מפשט הפסוקים שקורח, מי הוא חולק? חולק על משה. מדוע תתנסו? הקהל השם, תתנסו, הכוונה היתרונה, תפסתם איזו עמדה של נשיאות, כן, של שררה. מדוע אתם, איך תפסתם פה את הג'ובים האלה, את התפקידים האלה? לא רק למה אתם תפסתם ולא מישהו אחר תפס, אלא לא צריך בכלל. כולם קדושים. אנחנו לא צריכים מורי דרך. אנחנו לא צריכים רבנים, לא צריכים פוסקים, לא צריכים את משה ואהרון. כן? בשביל העולם הרוחני, בשביל התורה, מדוע תתנסו? מה אתם, נהייתם פה כמו, יש איזה אחד שרוצה למכור ואחד שרוצה לקנות. זה שזה מישהו, זה מתווך, מנסה להיכנס באמצע, להרוויח משהו. הוא אומר לו, שאתה לא צריך אותו. כלומר, אנחנו, השם נותן את התורה, אנחנו עם ישראל, נקבל את התורה, מה אתם נכנסים פה באמצע? שיהיה לכם כבוד, כן? לא צריך את זה. כי כל העדה כולם קדושים, כולנו יכולים לקבל את התורה. וכולנו שווים, זה עוד משהו שמונח פה, כולנו שווים. אין יותר מ... כל עם ישראל כולם קדושים וזהו. בואו נשיך עוד קצת. וביארו במדרש, כל העדה כולם קדושים, מה הכוונה? כולם, כולנו, שמעו בסיני אנוכי, ולא יהיה לך. וכמה אתם אומרים שרק אתם יכולים לקבל את התורה בשבילנו? שמענו שתי דיברות ראשונות, אנחנו מסוגלים לזה. ומדוע תתנסו על קהל השם? והראו בזה, מסביר המערל, את רשעה שלהם, הרשעה של כוח ועדתו, שהיו כופרים לאו דווקא בתורה, אלא בתורת משה. תורה, בטח השם נותן תורה, אנחנו נקבל את התורה, כולנו קדושים. רגע, אבל משה נכנס פה באמצע, והוא בעצם משנה את התורה. כן? הוא כופר בתורת משה. משה לא אמין בעינינו כמוסר התורה. אנחנו לא צריכים אותו, לא צריכים אותו, כי כל הידע כולם קדושים. אז אם הוא פתאום תפס פה איזה תפקיד, כנראה שהוא משבש פה משהו. כן? נמשיך. שאמרו, טענו, כוח ועדתו, כיוון, אחר, מכיוון, שכי אנוכי ולא יהיה לך שמענו מפי הגבורה. אנחנו שמענו שתי דיברות באוזניים שלנו. אם היה רוצה השם לדבר לצוות מצוות על ישראל, היה מצווה לישראל בעצמו. כלומר, אתם לא יכולים להגיד שהשם מצווה אתכם להעביר לנו את המצוות, כי הוא לא מצווה ישירות לישראל. הרי הוא ציווה שתי דיברות ראשונית, אנוכי והשם לוקח ולא יהיה לך אלוקים אחרים, ציווה אותנו ישירות. לכן, כנראה אין עוד מצוות. וכל שם המצוות אתם בדיתם, אתם מצאתם. ככה הוא טועה. כן, ובגלל זה הוא תורת משה בציניות. תורת משה, הנה בא משה, הרי אנחנו שמענו תורה מהשם. כל הצחיק פה איזה מתווכים. פתאום בא משה ואומר, לא, יש עוד כמה. עוד כמה מאות מצוות. לא אמין בעיניי. למה תפסנו את התפקיד הזה? אנחנו כולנו קדושים, אנחנו יכולים לקבל את התורה ישירות. תפסנו את התפקיד הזה שלא ביושרה, שלא לצורך, אנחנו לא צריכים תיווך עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו מול הקדוש ברוך הוא ישירות, כי כל העדה, כולם קדושים.
הרב,
מה
עושים?
כאילו
כתבו בתורה, לא בכלי בתורה, בתורת משה, בתורת משה.
נכון, אבל להם חילקו.
אז
להם
הגיעים מה בדיוק?
לאט לאט, ילך להתברר. עכשיו הוא הולך להגיד.
מה זה תורת משה בעצם?
אצלנו תורת משה, זה תורת השם, זה דבר אחד.
נכון, אבל מה מבחינתם שונים?
כל שאר הציוויים, כל שאר הציוויים. כל שאר הציוויים. מצוות הכהונה, זה, שזה לארון, בניו, מסדר לאחיונים שלו, וזה, הכל... לא מקבלים. לא מקבלים. יש פה שתי טענות בעצם של כוח ועדתו. א', אנחנו לא צריכים דיווח. אנחנו והקדוש ברוך הוא, מה שנקרא, ישירות, שזו הבעיה הראשונה, נרחיב עליה עדנה, והבעיה השנייה זה מכיוון שהם לא קיבלו את התורה ישירות, אז הם כופרים בכל תורה של משה. הם לא מקבלים את העובדה שיש גדולים באומה, שיש מתווכים, שיש מדרגות באומה. כן? לא. כל העדה כולם קדושים באותה רמה של קודש. אז זה כפירה בכהנים לוויים ישראלים, זה כפירה ברבנן ותלמידי חכמים וצדיקים עליונים יותר, יש מדרגות, יש מדרגות. יש מדרגות מולדות, כמו כהונה, ויש מדרגות נקנות, כמו מדרגות של תורה, כתר תורה. כן? למה אנחנו קמים כשאנחנו רואים איזה רב מאוד גדול? למה אנחנו רוצים להשק לו את היד, נשקים ספר תורה, למה אנחנו קמים לפני ספר תורה? מבינים שיש פה איזו מדרגה של קודש, מדרגות, מדרגות, מדרגות. גם המקדש בנוי כך, יש את העזרה, יש את הקודש, יש קודש הקודשים, מדרגות של קדושה. כן.
אז באמת אם צריך לראות בדבר הזה, השם
שומע תפילה. השם שומע תפילה. טוב, סוגיית התפילה זה סוגיה...
דרך חומר כזה,
כאילו
לא יודעת.
כן, אז אנחנו דיבורים ישירות עם השם. אבל מקבלים אותו, אנחנו פונים אל השם ישירות, אבל מקבלים מהשם דרך רבנן, תורה, דרך נביא, נבואה, ככה מקבלים דרך איזה מישהו. כן? והדרך לקבל זה לדבוק במישהו הזה. אם מישהו חושב שהוא יכול להיות מקבל תורה ועובד השם, בלי להיות קשור לרבנים וצדיקים, כן? אז הוא מנותק מהמציאות. הוא מדמיין, הוא לא מחובר להשם. זה הסדר. הוא הולך להסביר את זה, כן, מי שעוד יצביע פה.
אבל
כוח
לא היה שם
שם סטייבר,
כי יש שם מסתכל את
המחוש שלו? כן, כוודאי, הוא יודע את זה. זה תעקום, זה טענות מהשרבול, זה לא... זה לא, זה, הוא למד מסכת שבת קורח, מסכת שבת נכתבה הרבה שנים אחרי שהוא נבלע, אבל מסכת שבת כתוב שעם ישראל אמרו די די די, יודעים שמשה עלה 40 יום, עזר עם התורה, אבל קורח היו המון המון קשיים, אבל הקושי שלו זה שיש שררה רוחנית, שיש שררה רוחנית, הכוונה יש מדרגות של קדושה מעם ישראל. לא שררה ג'ובים תפקידים, ואני יותר בכיר נוכל, לא דרגות, כאילו כמו בצבא, מבכיר, מזוטר, אלא שיש אנשים שיותר, יש להם מדרגה יותר עליונה, זה בסדר. כן. הם טוענים שכל תורת משה, כל התורה שהם לא שמעו בזניים שלהם מהקדוש ברוך הוא, לא קיים. כן? כי הם מאמינים שהם מסוגלים לקבל תורה ישירות מהשם. בסדר? זה בעצם, טוב, אני לא רוצה להקדים את המאוחר. בואו ניכנס לעניינים. הוא במדרש. פה זה מדרש, זה גמרא שמתארת את הטענה של קורח כלפי משה. אתם מכירות את הדברים, אבל בואו נקרא את הדברים. במדרש, עוד, מה כתיב למעלה מן העניין? הרי בדיוק לפני הפרשה של קורח, יש סוף פרשת שלח, ושם יש את הציווי על מצוות ציצית. לכאורה בלי שום הקשר. אומר, לא, יש קשר. מה כתיב למעלה מן העניין? איזה פרשייה הייתה בתורה לפני קורח? ועשו להם ציצית, מה הקשר? אמר לי, אמר לו קורח למשה רבנו עליו השלום, דלית שכונה תחילת. מהו שתהיה פטורה מן הציצית? אמר לי, חייבת בציצית. קרא את המדרש עד הסוף, אז נשתדל להסביר. אמר לי קורח, הטלית אינה פותרת עצמה, וארבעה חוטים פותרות אותה? שאלה שנייה. בית מלא ספרים, מהו שיהיה פטור מן המזוזה? אמר לך, אמר לי, כל התורה יש בה 275 פרשיות, ואינן פותרות את הבית, ושתי פרשיות שבמזוזה פותרות את הבית? אמר לו, מסיק קורח וטוען, על אילו דברים לא נצטוות מהשם, אלא מלבך אתה בודעם עד כאן. קורח בא ושואל שתי שאלות פלפוליות בהלכה. כן, אתם כולם מכירים את הביטוי, תלית שכולת חלת. מה זה תלית שכולת חלת? ומה? כן, אתה מושלם, צדיק, בלי רבב, בלי פגם וזה. אפי המדרש פה זה גם לא נכון, השימוש הזה בנהיג בצורה כבר. תבדקו אותי, לי נראה שזה, מחזל פה את זה, הביטוי לא משנה שיבוא נכון. התורה מצווה לעשות חוטים בציצית, צמר, כן, ותחלת. בסדר? בעצם בכל כנף יש ארבע חוטים. זה יוצא שמונה חוטים כי מקפלים אותם. בפינה של הבגד זה מתקפל, יוצאים שמונה חוטים בכל פינה. בסדר? שבעצם ארבע בכל פינה, בכל כנף. ארבע חוטים. חוט אחת צריך להיות מתחלת, ושלוש לבן. כן? ואז יוצא שיקפלו, אז יהיו שתי כחולים בכל פינה, ושש לבנים בכל פינה. בסדר? עד כאן? יופי. עכשיו, התחלת הזאת היום, אתה עושה מאוד דיונים היום, רוב הפסקים אומרים שאנחנו לא יודעים מה זה התחלת הזאת, מאיזשהו חיית ים, זה קילזון ימי שמוציא ממנו את הצבע, כן, אז יש כמה שצרים תחלת. רוב הפוסקים, אם שעוד לא הוכח לנו הדבר, אז אנחנו סוזרים ציצית בלי תחלת. בסדר? אין איסור לבוש תחלת, יש לנו לסמוך בזה וזה, לא לבדוק בחורים לפי אם יש להם תחלת או לא תחלת, זה לא... זה חיצוניות שלו, גם. בסדר? אז זה לגבי התחלת. עכשיו, התחלת הזאת היא, כשיש את התחלת בעולם, אז היא זו שמכשירה את הציצית. אם יש תחלת בעולם, כולנו יודעים מה זה התחלת הזאת, אם מישהו עושה ציצית בלי תחלת, הציצית פסולה. הוא חייב לשים תחלת. היום, שאנחנו לא יודעים, אז דרבנן, דיעבד, אחסינים. כלומר, התחלת הוא זה שמכשיר את הציצית. הוא זה שמשלים את המצווה. שמכשיר את קיום המצווה בשלמות. כן? אז בא הקורח, והוא אומר, יש לי שאלה. התחלת מכשירה את הציצית, נכון? ומה דעתך? אם אני לא אשים ארבע חוטים של תחלת בפינות, אני אעשה בגד כולו תחלת. כל הבגד של הטלית, כולו תחלת, זה הרבה יותר מעודר. מה זה לעומת ארבע חוטים של תחלת? זה בגד שלם של תחלת, נכון? קשר או לא קשר? תלית שכולה תחלת, היא קשרה או לא קשרה? למצוות ציצית. היא לא קשרה. תלית שתכולה תחלת תפיעה לך היא פסולה. זה מסתדר עם אני וזה שלא משתמשים היום. תלית שתכולה תחלת זה שלמות, זה לא שלמות, זה פסול. זה יפה, אבל זה פסול. כן? אז מה הוא... משה רבנו אומר לו, לא, לא, זה פסול. קדיש שתכולה תחלת זה פסול, צריך גם לשים ארבע חוטים בקלפה. אז כוח אומר, תגיד, אתה אין לך סברה, אתה מדבר לא לעניין. ארבע חוטים זה מכשיר את התלית, את הציצית. אז כל הבגד תחלת זה לא, זה, אתה אומר שזה פסול? לא הגיוני משה רבנו. זאת אומרת, אתה מומציא את המצווה. זה דבר ראשון. צריך להבין מה מרומז פה בציצית הזאת, בעניין הזה. מצווה שנייה, מזוזה. מה יש בתוך מזוזה? שתי פרשיות, שמע ויהיים שמוע. שתי פרשיות מהתורה. שמע קצרה, והיה קצת יותר, והיה שמוע קצת יותר רוח. זה מה שיש במזוזה. וזה משלים את מצוות המזוזה לכל החלל הזה. בסדר? מה קורה אם אין לי מזוזה על הדלת, אבל אני סופר סתם, ויש לי מאות ספרי תורה בתוך החדר. כתוב שם שמע ויהיים שמוע על קלף, ודאי שכתוב. כן? מאות ספרים כאלה. בית מלא ספרים, הכוונה ספרי תורה על גביל, על כלב, כן? זה פותר ממזוזה? למה לא? זה כתוב, שמע בהם שמוע, הכל פה מרופד בספרי תורה, מחסן ספרי תורה שזה סוגר. אומר לו משה, לא, צריך שתי פרשיות על הדלת. אז כוח אומר, תשמע, אתה, אין לך פה סברה ישרה. בית מלא ספרים וזה לא פותר, יש שתי פרשיות, בוק, זה פותר את כל הבית, את כל החלל, לא הגיוני, אתה בודד, אתה ממציא. עכשיו, איך שאמר לי, איך להסביר את זה, קורח לא מחפש פה איזה הלכות שבאמת יש מה לשאול פה, כן, למה דווקא בדלת, למה דווקא ארבע חוטים, יש מה לשאול, יש מה לדון. אבל הוא לא סתם מנסה כאילו ליצור איזה אווירה, תראו, משה רבנו מדבר לא לעניין, זה בציצית ובמזוזה מרומזים השקפת העולם של קורח. כך אמר לי, אסביר את זה. כן? אני אסביר, משני צדדים, כן? אז בואו נתחיל לקרוא את זה בפנים. שני הצדדים של הטענה של קורח, שהיא עלולה גם להיות, אצלנו לפעמים עלולים לחשוב כך. בסדר? בואו נראה את זה בפנים. סליחה, היו פה שאלות, אני לא שמתי לב.
אפשר?
כן.
אני עדיין הבנתי, אפשר לומר את הדברים של
כן, ודאי שהכל התקבל ממשה, מתן תורה, כולם למדו שם, וזה גם כל עם ישראל קיבל את התורה, זה רק קומץ של אנשים. כן, כנראה שגם קורח יודע שהטענות שלו לא כדי להציל. הוא יודע שכולם קיבלו תורה מסיני. ומה עם המצוות שכולם הצטוו במראה? שבת ויגונו עוד לפני מתן תורה, הוא יודע, זה הוא גם קיבל את המצוות. כנראה הכבוד והשררה העבירו אותו דעתו. זה מין סברות כאלה שלא באמת אמיתיים. אז זה מה שהוא הולך המערב יסבור, למה דווקא שאתה יכול לשאול המון שאלות. יש המון פרשיות בתורה, המון הלכות בתורה, שלפעמים יש בהם איזה חוסר גאי. יש דברים כן? אדם בן 15, בשגגה, ממש בשגגה, דפק שכן שלו את האוטו. צריך לשלם. למה? הוא לא התכוון. הוא לא התכוון. למה צריך לשלם? ממש הוא לא התכוון. התורה אומר, אני צריך לשלם. ילד בן 12 וחצי, או ילדה בת 11 וחצי, חוטפים ג'נן על השכן, שוברים לו את החלון בכוונה. לא צריך לשלם, הוא קטן. אבל זה בכוונה! המזיק הזה, המזיקה הזאת, אני יותר מכיר מזיקים מאשר מזיקות. בוא נגיד, נחזור לבן ילד בן 12, יום לפני הבר מצווה שלו הוא עושה, לא יודע מה, הורס, לא יודע מה, פטור. אבל הוא התכוון. לא? צריך להבין את ההיגיון של התורה, זה לא ההיגיון האנושי. יש המון פרשיות כאלה. אבל רוצה ללמוד לא פה משני דברים כאלו, הוא אומר, איזה טעות הייתה לקורח. כן? יש, בסוגריים, יש מאמר בספר ישראל ותחייתו, בספר אורות, שהרב מסביר שם שקורח הוא קצת כמו קין. מה, איפה קורח וקין? קין זה לא עם ישראל, קין הרג את הבל. קורח הוא, יש לו מחלוקת וזה, זה משהו מאוד חריף. זאת אומרת, יש איזה מחנה משותף בין קורח לקין. מה המחנה המשותף בין קורח לקין? שקין כתוב במדרש שלמה השם לא קיבל את הקורבן, לא שעה השם, לא שעה, כלומר לא קיבל את הקורבן של קין. מה הבעיה בקורבן של קין? קין, כתוב במדרש, לא רוצה להתוודות. כשמביאים קורבן, יש וידוי. חטאתי ועכשיו זה הכפרה. חטאתי זה הכפרה. ככה זה הסדר בבית המדרש. קין אמר, אני שם כמה שצריך אני שם. אני שם קורבן ענק. וידוי אני לא אגיד. מה זה לא להגיד וידוי? מה זה וידוי? וידוי זה, אני לא הייתי בסדר. אני צריך להשתפר. אני צריך להשתנות. זה וידוי. אני מכיר בזה שאני צריך לתקן. קין אומר, אני אתן לכם איזה קורבן שאתם רוצים. להשתנות, לתקן, להודות שאני טעיתי, אין סיכוי. אני לא זז מהעמדה שלי. זה קין, כן? אומר הרב, זה קורח. קורח אומר, אני רוצה תורה, אבל אני לא רוצה להשתנות. אני כמו, כל העולם, כולם קדושים. אנחנו קדושים. אני לא רוצה להתרומם. אני לא רוצה לקנות עוד מדרגות. אני נוח לי כמו שאני. כל עם ישראל קדושים, והם לא צריכים להתאמץ כל הזמן, לתקן ולהוסיף, לשפר ולהשתנות. לא, הוא לא רוצה להשתנות. כן? יש ביטוי כזה גם עקשן כקורח, נכון? יש ביטוי כזה. כן? אומרים את זה על קורח? לא? כמי?
כפרד.
פרד. טוב, קורח הוא לא פרד, אבל... אבל לפי איך שהרב מדבר שם, זה מין עקשנות כזאת. אני לא רוצה להשתנות. כן? וזה הולך להתחבר פה עוד מעט לציצית והמזוזה כאן. דברת השם. בואו נקרא את זה בפנים. ומה הבא כתוב לומר? כמו המדרש הזה. אם, מה זה כל כך משנה? אם יצאו כופרים, פרשת קור ועדתו, אם יצאו כופרים במשה, מפרשת ציצית או מפרשה אחרת, מה זה משנה כל הציצית והמזוזה? מה זה חשוב? ועוד, עוד קושיה. אם חז"ל למדו את זה מזה ברש"י שפרשת ציצית היא סמוכה, אם מסמיכת הפרשה למדנו שהיה כופר פרשת ציצית, טוב, אז מאיפה המזוזה? מנהל, מאיפה לנו שהיה כופר במזוזה? אחר המצינו זה. כן? המדרש אומר, ציצית, מזוזה. ציצית, אלה אפשר לדרוש, כי זה היה פרשה סמוכה, אבל מזוזה זה לא כתוב פה בכלל. דק. כי כל כוונת קורח, מה זה כוונת קורח? העמדה הנפשית שלו, שקפת העולם שלו, צורת החשיבה שלו, שגם בכל דור יכול להופיע, צורת חשיבה הזאת, השיבוש הזה, תפיסת עולם מעוותת. כי כל כוונת קורח להפליג, כוונה מחלוקת, ולהחזיק הקושיה, כן? להקשות על משה ובעצם לפורר את כל המעמד שלו בעם ישראל. כי אחר שהשם יתברך עם ישראל, איך הם יודעים שהשם יתברך הוא עם ישראל? כל העולם כולם קדושים, הקדוש ברוך הוא שורה בתוך משחי שכינתו בישראל. אז אם היה רוצה השם יתברך לתת התורה, ראוי שהתורה תינתן בלא אמצעי. זה מה שמפריע, לא האמצעי, המתווך. אנחנו לא צריכים אמצעי. עכשיו, משה רבנו לא רק מתווך, הוא מתווך מכוח זה שהוא יותר מרומם מכולם, שהוא במדרגה אחרת. אנחנו צריכים את ההדרגתיות הזאת, כן, כדי לקבל את התורה. הוא אומר, אנחנו לא צריכים את ההדרגתיות הזאת. אבל מה זה הדרגתיות? כשאני פוגש גדולים בתורה, גדולים בצדקות, גדולים במעשים, אז מה, זה לא רק, הם לא רק מסבירים לי את התורה, אלא אני פוגש מדרגה יותר שלמה, יותר משוכללת, יותר תאורה, יותר ישרה, יותר עין טובה, עם אמונה יותר עמוקה, אני פוגש אישיות במדרגה יותר עליונה. כשאני פוגש מדרגה יותר עליונה, איך זה פועל עליי? אני מתחיל לזוז. גם אני רוצה. קצת מזה. כן? אני מבין שיש מדרגות, ואני מתחיל לצאת מעצמי, שלא כמו קורח וקין, שלא רוצים לזוז. אני מתחיל לזוז, אני צריך לנוע, אני צריך להתאמץ. היום אומרים לצאת מאזור הנוחות וזה, לצאת מה... יש לי מדרגה מצוינת, ואני צריך להתנער, להוסיף עוד, להתאמץ עוד. כן? הגעת לפסגה, עוד פסגה, עוד פסגה ועוד פסגה. כל המציאות הזאת של משה, של אהרון, של 70 הזקנים, של רבנן שבכל דור, של הנביאים שבכל דור, כל הדברים האלו, כל האנשים האלו, הם בעצם מהווים בשבילנו רק מטווחים אלא מרוממים. כן? מרוממים. כי אתה פוגש מישהו עם גובה כזה, פוגש עם איזה צדיק פעם או איזה צדיקה כזאת, שרק פוגשים אותו וזה ישר ככה, רוצים להיות יותר טובים. לי היה רב בירושלים, קראו לו הרב יהושע צוקרמן, זה צהל. אם זכיתם פעם לראות אפילו תמונה שלו, כדאי לחפש תמונה שלו, הוא לא אהב שצילמו אותו, אבל כל פעם שפגשתי אותו, משך 25 שנה, זה, עוד לפני שהתחיל לדבר, זה אירוע מרומם. אתה יוצא מפגישה כזאת, אתה רוצה להיות יותר טוב. אתה רוצה לדבוק, אתה רוצה להתפעל יותר טוב, לברך כמו שצריך, ללמוד כמו שצריך, להיזהר מכל הדבר שצריך להיזהר מהם יותר. כן? אז זה בצדיקים מקומיים, אבל תראו לכם מה זה משה רבנו. כל העם מסתכל על משה רבנו, כי קראנו אוף פניו, רק מסתכלים עליו, וכל העם מקבל גובה אחר. מקבלים רק מלהסתכל. כן? אני אשמוע ממנו תורה, אני אקבל ממנו הדרכות, ללמוד ממנו מצוות, זה מרים, 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 זה מכניס אותנו לתנועה של התעלות. כן? זה רבנן שבכל דור ודור, זה הנביאים שבדור. כן? מי שפוגש נביא, הוא נשאר אותו דבר? איך נראה היום שלו אחר כך? הוא רק חושב איך הוא יכול לעשות טוב, הוא לא יחשב לריב משכן על החנייה, הוא לא שום דבר, הוא מתרומם. הוא בתנועה. זה, נגד זה יוצא קורח. כי קורח חושב שהתורה זה לא משהו שאמורה להזיז אותי. כל העולם כולם קדושים, יש לנו קדושה בינונית כזאת, נחמדה, מה שנקרא, יש קטנה. וזהו, וזה המדרגה שלנו. אנחנו רק צריכים לשמור על המצוות, וזהו, לא, אין עוד איפה להתעלות. אין סולם מדרגות. אז מה, משה רבנו, מה העניין שלך? להגיד לנו מצוות? שהשם יגיד לנו מצוות. אנחנו לא צריכים לפגוש דמויות מרוממות כדי להתרומם, כי אין לנו שאיפה כזאת בכלל. אנחנו רוצים להישאר במקום שלנו. קין לא מתוודה, כך קורבן, אבל אני לא הולך להשתנות. גם קורח, כולנו קדושים. יש לנו קדושה, והיא מספיקה לנו. כן.
אבל החיים נורא
מתמצמים, כאילו
איך אפשר לא להתחדם? כאילו החיים
נשארים
נורא
תקולים. נכון, הרי קורח זה משון קרח. זה קפוא. נכון? כשהם... נכון. נכון. הנפש האנושית היא כל הזמן רוצה לחתור קדימה. היא כל הזמן רוצה לחתור מעלה. כן? ואם אין אדם עולה מעלה, נכון? מה כתוב? על כוחו יורד מטה מטה. אדם כל הזמן צריך להיות בתנועה, או למעלה או למטה. אתה עולה להר באופניים על ההר, אתה לא יכול לעצור. אתה עוצר, אתה מתחיל להתדרדר אחורה. שאיפה אמיתית להתעלות ולהוסיף. אבל לפעמים, כנראה אצל קורח, מכל מיני סיבות, הוא אומר, די, זה נחמד לי פה. אז פתאום כל המדרגות של הקודש נראים לא מיותרים. כהן גדול, מה קרה? אני גם משבט לוי. אני לוי, מה, אני צריך גם כהן? אני צריך גם כהן גדול? אני צריך גם משה רבנו? אם אני לא רוצה להתעלות, כולם נראים לי מיותרים. ומפריעים. כן. שאלה. גם מה שהמהר"ל מסביר, גם המדרש, המהר"ל מסביר את זה בדברי קורח, לא ברור שכל מה שחז"ל אומרים על קורח עבר לו בראש. כן? אבל חז"ל כן, שמגנים אותו. הוא עומד במיטה מאוד משונה, וזה כוונה... הוא ודאי לא היה בסדר. אם הוא חשב על כל החשבונות האלו, חז"ל, הם דורשים, למד אותנו מה אפשר ללמוד פה מהדבר הזה. כן? כי הרבה פעמים אנחנו גם יכולים להרגיש, טוב לי, הגעתי לאיזה מדרגה, אז לא, אני פה, בסדר, מה קרה? אז לא. יש שכאילו, נגיד, בגיל 16, 18, 20, 22, לומדים ומתפתחים ועצמאים, רוצים לשמוע על זה, אז אנחנו מגיעים כזה גיל 30, 40, 50, כזה רגוע כזה, יש רגוע, רגוע, לא. צריך להיות עם אש. התפתחות רוחנית כל הזמן, ללמוד, לשמוע, לבדוק את עצמי, בתנועה מתמדת. תנועה מתמדת. מי שלא עושה את זה, אז הוא... חז"ל אומרים שהוא מזדקן מהר. כי מה שמחיה זה תנועה פנימית. כן, יכול לעשות ספורט, אבל איזשהו שם מפסיק לעשות ספורט, אבל הספורט הפנימי של התנועה הפנימית, היא צריכה כל הזמן, כל הזמן לזרות. אם אדם לא חי את החיים הצד הרוחני, המוסרי, המידותי, לתורה, אז הוא מזדקן מהר. הוא מזדקן, כתוב, זקני... עמי ארצות, אנשים שהעולם הפנימי בכלל לא חשוב אצלהם, ככל שהם מזקינים, דעתם מתערפת עליהם. כן? אין להם שום דבר בחיים, וכבר לא יכול לסעוד אופניים, כבר לא יכול לעשות אקסטרים, וזה, זה, זה, פתאום זה גזמן, אני אעשה עם החיים, אני אעשה עם החיים. אבל זקני תלמידי חמים, אנשים שתורה זה חשוב להם, ולידות זה חשוב להם, ושילה זה חשוב להם, כל זמן שמזקינים, דעתם מתיישבת להם, יש להם אופקים ארוכים ארוכים, עוד מה לעלות ולהשתם, תראו, יש כאלה כוללים לפנסיונרים, לא יודעים, יש בקריה. זה דבר שמאוד מתפתח עכשיו. כוללים לפנסיונרים, זה אנשים בני 70, הם מגיעים לכולל ומתחילים ללמוד. זה לא מגמרא פעם ראשונה, זה לא משנה פעם ראשונה. זה ממלא אותם, שמח אותם. כי יש עוד אופק, יש עוד לאיפה להתעלות. אז אנחנו כבר בגיל צעיר צריכים להטמיע בעצמנו את התנועה המתמדת ולהבין שהמפגש עם גדולי ישראל, צנביים, כהנים, או צדיקים או רבנים גדולים, זה מפגש שהוא מפגש מרומם. כן? כן, כמה שאלות.
יש לי שאלות? כאילו, מה שמפחיד, כאילו, מה שקורח נגיד אליו זה שהמפגש עם משה רבנו גורם לו לזוז עכשיו, כי גורם לו להשתנות קצת.
כן, לא צריך את זה, לא רוצה את זה.
ובצד שני אבל הוא אומר, אני רוצה, כאילו, אני צריך לקיים את המצוות וזהו. אז המצוות על הלנגות, כאילו, הוא לא מרגיש את זה.
הוא מוכן לקיים את המצוות, אבל הוא לא חושב שיש התעלות בכלל.
מה הקיום,
כאילו? כדי לא להיענש, לצאת ידי חובה, אולי שכר בעולם הבא, אבל הוא לא רואה את עבודת השם של התורה והמצוות בתור משהו שהוא תנועה. שהיא תנועה. כל הזמן בתנועה, להתרומם, להתעלות, קצת נופלים, עוד מוסיפים, מתגברים וחוזרים, כל הזמן בתנועה. כן.
אה, אז כאילו,
כן, חלק מהראשונים מסבירים שהוא רצה את התפקיד של משה, כן. או את התפקיד של אהרון. נכון, אז זה סתם קינה. בסדר, נכון, אבל המהר"ל רוצה להגיד לנו שהמסר שלנו מפרשת קורח זה לא רק לא לקנות. זה אפשר ללמוד מהרבה פרשיות בתורה. צריך אין. פה יש איזה משהו מדויק, כי זה מרומז בציצית. כן. מה הכוונה להנאתו? מה הכוונה שהוא עושה תורה מצוות להנאתו? הוא עושה את זה, הוא דתי, הוא עושה מצוות. דתי, עושה מה שצריך לעשות. הוא לא מבין שהחיים של תורה מצוות זה חיים של תורה. הוא מתנגד לזה, הוא נלחם בזה. כלומר, אני לא רוצה לעשות, אני רוצה להיות דתי ולא להתעלות. זה מין, זה מתח פנימי מאוד גדול. כן, רוצה להיות דתי, מה, מי שבמדבר לא רוצה להיות דתי, הוא יודע שהוא בחר, תורה, מצוות. אבל הוא לא רוצה לזוז. זה הנושא. כן.
לא
אמרתי את המהלך
שהמהלך הזה כאילו כוח לא רצה משהו אמצעי, ואז
זה אומר
שהוא לא רוצה גם להתקדם.
כי האמצעי זה מקפצה להתקדמות. אם השם רוצה תורה, שייתן לנו כמו שאנחנו, אנחנו נשאר פה אנחנו, הוא ילביש עלינו עוד כמה מצוות. אבל זה שיש איזה מישהו שהוא יותר עליון ממני, יותר מרומם, יותר קדוש ממני, זה כאילו קריאת כיוון אליי להתעלות, שאני צריך גם להגש. חייב אדם לומר, אם מתי יגיעו מעשה על ידי מעשה אבותיי. צריך לבחון את עצמי. אני יכול להתעלות יותר, אני יכול להתעלות יותר. אבל נראה את זה דרך מה שהוא מסביר על המשל, פשוט, על הציצית. בואו נראה את זה כך. תראו פה בעמודה השמאלית. והיה סובר קורח, כיוון שהתלית כולה תכלת, למה לא חוט? אחד, בשביל מה צריך חוט? או ארבע חוטים, כן? ואז יהיה משיב לו כוח, אם כן, כל ישראל כולם היו קדושים, למה להם כהן מיוחד? לכפר באדם, אחר שכולם רואים לכהנים, למה להם כהן? אחד נבדל. מסביר אמר על דבר כזה, זה פשוט הלשון פה קצת מתומצת, מסביר דבר כזה, הטלית עם הפתיל זה הטענה שלו נגד הארון. נגד הארון, נגד הכהונה של הארון. מדוע תתנסו, לשון רבים, על קהל השם. והטענה, התביעה, השאלה שלו לגבי המזוזה, זה טענה ביחס למשה. כן? הארון הוא כהן הגדול מאחד, הוא מאוד בולט, הוא יוצא דופן. זה דומה לחוט שבסוף הבגד. הבגד, נגיד, זה כל עם ישראל. ויש איזה חוט כזה שהוא לא מחמם, והוא לא מועיל, והוא לא שום תועלת. אדם. שוונצים, חוטים כאלו, מה זה? מאוד משונה. גם כתוב בחז"ל, בתורה, ראיתם אותו, שרואים את הציצית הזאת, וזכרתם, מתוכים את כל המצוות. כלומר, זה מעורר לקיום המצוות. אהרון הוא דמות כזאת, שאנחנו פוגשים אותו, הוא מעורר. במצוות, כמובן, הדברים המיוחדים של אהרון, לשלום, ואהבה, ואחדות. הוא מעורר לקיום מצוות. ואם כל הבגד יתחלת, אבל לא יהיה לו פתיל, אז מה זה? זה בגד בצבע כחול, זה לא, אין לזה שום, זה נורמלי, זה לא מעורר אותי למשהו מעבר. כי זה בגד, אבל פתאום יש לי איזה חוט שהוא מיותר מצד הבגד, מרגע, אז כנראה יש משהו מעבר לחיים, מעבר למדרגה שלו. כן? זה המצוות, זה הנקודה של אהרון. והנקודה של משה, זה מה המפגש שלי עם התורה ועם המצוות אמור לחולל. האם זה משאיר אותי כמו שאני? או שזה משהו שהוא צריך לרומם אותי אל, כן? לרומם אותי אל התרוממות יותר עליונה דרך התורה והמצוות. אם באמת לא צריך מזוזה על הדלת, זה בית מלא ספרים. למה יש ספרים בבית? למה יש ספרים? כי לומדים בספרים. אז למה יש איזה ספרון קטן, מגילה קטנה על הדלת? כן? אז זה משה, שצריך לדעת שהתורה היא באה להוציא אותי מהבית. להוציא אותי מהנוחות שלי, לקחת אותי למה זה מדרגה יותר עליונה. ספרים בבית קוראים בהם, ספר על הדלת אי אפשר לקרוא בו, אז מה העניין שלו? כן? אז זה לעורר אותי שהתורה וכל קיום מצוות אמורים להוציא אותי מהמדרגה שלו. כן? אבל קורח כופר בזה, קורח אומר, אנחנו לא צריכים פתיל. כן? אנחנו לא צריכים פתיל. אנחנו נשאר עם התחלת, ואנחנו לא רוצים לראות, לחוש שיש איזה משהו מעבר שאנחנו צריכים עוד להתעלות אליו. אנחנו לא רוצים גם את הספרון הזה על הדלת. יש לנו בית מלא ספרים, נוח לנו, אנחנו קוראים את הספרים, עומדים את התורה, מקיימים את המצוות, אבל לא מוכנים לקבל שהתורה והמצוות אמורות להיות בצנועה. משהו שכל הזמן מוציא אותי מאיפה שאני, ומרומם אותי יותר ויותר. זה בולט בכל דור ונו, כן? קודם כל, ביחס לתורה עצמה, האם התורה והמצוות זה משהו שהקיום שלהם אמור כל הזמן להניע אותי להתעלות, התורה, וגדולי הדור שבכל דור, האם מפגש איתם, בעצם הם היותם בדור, זה משהו שאמור להשפיע עליי, כי אם אני אדבק בהם או לומד לכם, או שומע את התורה שלהם, אז אני גם יכול להתרומם, או שלא. לא, לא, אני נשאר במקום. התורה שתבוא אליי, וחכמים מיותרים. או אני רוצה לנוע. אז קיום התורה זה המנוע שלי, והמפגש עם גדולי האומה גם כן מזיז אותי כדי להרביע את השאיפות, רומם את השאיפות כל הזמן. כן. חלטתי
זה כאילו
בדיוק
עכשיו, אז כהן גדול זה משהו שהיו מפגשים איתו, כאילו, שזה יכול לעורר?
כאילו, אתם מתחדש? כתוב, תורה יבקשו מפיו. תורה יבקשו מפיו, זה פסוק שנאמר על כהן. כי שפתי כהן, שומרי דת, הם היו פוסקים הלכות. כהנים היו פוסקים הלכות. וגם יש פיוט שאנחנו שרים אותו ביום הכיפורים. אמת מה נהדר היה מראה כהן. נכון? רק מסתכלים עליו. זה פיוט כזה. לראות את הכהן אחרי שיוצא מבית קודש קודשים, זה נראה לי משפיע עליך על איזה חודש. אתה לא יכול להידבר לשון הרע, אתה לא יכול כלום. אחרי שאתה רואה כאן גדול יוצא מקודש קודשים, זה גובה. זה גובה, זה הרגלי, זה הרב, זה צריך להסביר, זה בכל המקומות שאנחנו עולים לירושלים, לראות הכהנים והלווים והעבודה שלהם, וזה פועל על העיר השמיים שלנו, המוסר שלנו, בדיוק במצוות שלנו, לפגוש את האנשים האלה שכל חיים מסורים לטהרה וקדושה. אז זה נכון, לגבי רבנם ולתלמידון, בכל כל מקום, שוב, באמת שיהיו דמויות חשובות, אם דומה עליך הרב כמהלך השם צבקות, תורה יבקשו מפיו, ולא רק תקבל תורה של פרטים ונתונים ושיעורים, תפגוש מישהו שחי את מה שהוא מדבר על. הוא חי כובע אחר. כשהוא קורא איתך מסיעת ישרים, אתה מזהה שהוא מדבר על עצמו. כן? שהוא מדבר את מה שהוא חי, צורת החשיבה שלו, צורת ההרגשות שלו והשיקולים שלו הם כאלה. אז אתה פוגש את זה, זה מניע אותך, מזיז אותך, מציא אותך מהמקום שלך. גם אם יש לך, זו מדרגה טובה. כל הזמן לפגוש את זה, זה התנועה. קורח הוא כופר בתנועה, הוא לא רוצה לזוז, כן? הוא רוצה להיות קבוע, בסוף הוא נקבר באמת, כן? הוא לא רוצה לזוז. והטענות שלו הן בעצם שלא צריך לזוז. התורה לא צריכה לרומם אותי, ולכן היא גם לא צריך דמויות שלי. לכן, לפי המהר"ל, הוא לא שהוא רוצה את התפקיד של אהרון, התפקיד של משה, כמו שיש בו ראשונים על החומש, אלא הוא לא רוצה שהם יהיו בכלל. כל הידע, כולם קדושים, אתה, משה, שב פה לידי, אהרון שב פה לידי, כולם שבים. כן? אם לא צריך להתעלות, אז לא צריך גם מדרגות של קדושה ודמויות כאלה. בסדר? אני לא יודע אם הסברתי את זה טוב. אם יש לכם שאלות, תשאלו. זה מסר חשוב פה. החשיבות של רבנן בכל דור, והבנה שתורה ומצוות זה חיים של תנועה. מאוד 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 חשוב. כן.
אבל לא בא. אני לא שאלה את זה לדעת
כן, היא שאלה את זה גם. נכון? נכון? אתם עוד צעירים, צעירות. יש אנשים שלא. רואים, אנשים בגיל שלכם, כן. בהיסטוריה המודרנית של 200 שנה האחרונות, המהפכות הגדולות ביותר בעולם, צרפת, רוסיה, הונגריה, שהיא התפרדה מהאימפריה האוסטרית, צעירים. צעירים הם מהפכנים. מבוגרים יותר, קשה. היה פעם שעסקנו בניסיון להביא קהילות אמריקה, להעלות אותם לארץ וזה, ודיברתי עם הרב שלי, הרב עמי, והוא אמר לי, תעבוד על הצעירים, תעזוב את המבוגרים. תעזוב. הצעירים יש להם איזו מהפכנות כזאת. זה המבוגרים, יבואו אחר כך. יבואו אחר כך. גם רואים את זה בכל המדינה, עליית הנוער, הנוער קדימה, יאללה, מסתערים. אנשים בגיל 16 לקחו נשק, יצאו, הצטרפו למלחמת התש"ח וזה. מבוגרים, בסדר, אנחנו לא בבעיה עם טענות, אבל מפסיקים לנו. אבל מי שמה שנקרא מתניע את המבירים בגיל צעיר, על תורה, מצוות ועבודת השם וזה, הוא ימשיך לנוע גם בגיל מבוגר יותר. כן? גם בגיל מבוגר יותר. יש מסכת שבת, כתוב שרבי שמעון בר יוחאי, אחרי שהם יצאו מהמערה בפעם השנייה, שהם לא רצו להחריב שום דבר, אז הם ראו איזה סבא אחד רץ. כן? ראו סבא רץ, לקראת שבת עם ההדסים. זה מה אתה רץ? הרב קוק שם מסביר ש... שמי שעבודת השם היא מרכזית אצלו, והתורה והמצוות והמידות שלו, זה, אז הוא ממשיך לרוץ כל החיים. ממשיך לרוץ כל החיים. כן.
היום, אז כאילו כל בן אדם שאין לי שרוצה, יכול להיות הרב
זה דבר טוב שלילדים יש רב כאן. לי לא היה רב כאן שהייתי פגע. אבל נכון. זה מבלבל לפעמים. זה מבלבל. כי אנחנו צריכים באמת שכל הרבנים באמת יהיו כולנו. יהיו ראויים לכינוי הזה.
למה
במבחני
הרבנות יש משהו על שיהיו כאילו
הבן
אדם
עצמו? אני חושב שהרב לאו הכניס מבחן נוסף של... מסיעת ישרים, אורחות צדיקים, זה כאילו עוד מבחן בהלכה של רבנות על כל מיני ספרי מידות ודברים כאלה. זה רק כדי שלא ידלגו עליהם, אבל נכון, נכון. שהרב חרלאפ נהיה הרב, דיברנו על זה פה, לא, שהרב חרלאפ נהיה הרב של שערי חסד, רב שכונתי. אז אמא שלו בכתה בטקס, היא לא רצתה שהוא יהיה רב, רצתה שהוא יהיה תלמיד חכם. מה ההבדל? אבל זה תפקיד ציבורי, שיכול להיות שהוא תלמיד חכם גדול, תלמיד חכם קטן, קוראים לו. נכון, נכון, נכון. אני חושב שיכולים להיות המון 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 רבנים בעם ישראל. אבל הרבנים צריכים לצפות מעצמם באמת להיות כל הזמן בתנועה וכל הזמן בצמיחה. להיות דמויות כאלה. ואם אנשים חושבים שלקבל תואר רב, תעודת רב, עשיתי מבחנים וכולי, אז זה כמו איזושהי תעודת כאילו אקדמית, אז הוא לא יפעל ברמה. אז קצת מבלבל את האנשים. מה, הוא רב, לא? מה, הוא רב, הוא רב. אז הוא משהו לא כך מתנהג כמו רב, אתה מתמדבר כמו רב. נכון, הגדרה היא... אז כל הדברים שאני אומר פה, זה על רבנים גדולים, וגדולי הדור, כמובן, אני מדבר על משה ואהרון, אבל גם צדיקים גדולים. צדיקים, יש דמויות כאלה, שאתה רק פוגש אותם, אתה מרגיש... פה יש גודל, פה יש גובה, פה יש תנועה סוערת של התעלות מתמדת. בסדר? כל השאר, הם עושים תפקידים חשובים. או, לא, אני לא שולל אף אחד, לא... אבל מה שאתה אומר, זה נכון. צריך לי זה... כן. מהללים רבנים? כתוב שזה, לכבד תלמידי חכמים. מכבדים תלמידי חכמים. מה התישוש בין מה? בין עבודת השם לבין עבודת תלמידי החכמים? נכון, יש תישוש בין מה. נכון, רבות השם. רבות השם, לדעת שיש צדיקים גדולים מאוד בדור שכדאי מאוד ללמוד איך לעבוד את השם. אבל לא לעבוד אותם. יש דברים כאלה. שעובדים את הרב, שחושבים ש... יש עוד שאלה? כן.
היום יש קטע כזה, לאגב ברמה של התורה, שכאילו, כמו נגיד, אתם גם עובד זבל, וגם עורך דין, וגם מופיע לכל אדם, כאילו, משפר, כאילו, כל אחד מתחיל בגישרון שלו. זה לא שותר את העמדה הזאת?
מי אומר את זה שכולם שותרים?
לא, כאילו, בסוף שכל העולם עובד כזה.
מה זה?
אז כל עבודה מכבדת את בעליה. כולם שווים, אנחנו יוצאים תמיד חכמים.
כן, אבל יש מקום לזה, כאילו, לזה שבסוף כל עבודה היא... לא, את שכל עבודה חשובה, וגם
אם
נראה
אדם,
הוא עורך דין, והוא מורה, והוא
כל
אדם משהו אחר.
אני חושב שכל אדם הוא חשוב, ויש תפקידים חשובים יותר, שזה תפקידים חשובים פחות. מישהו, לא יודע, מפקד במשטרה. תפקיד מאוד מאוד חשוב, יותר ממישהו מנקה בבית ספר. כך חשוב בחברה, זה בסדר. לא שהאדם הזה הוא אדם יותר טוב, יותר שקר, לא. כל מיני אדם, הם קודם כל נפרעו באותו צלם נוקים, ומה שאנחנו נבחן מי יותר מהשני זה בעירת שמיים שלו. לא בתחקיד ובשרה ובכישורים ובתלוש מזכורת שלו. זה בעירת שמיים שלו. יכול להיות מנקה רחובות שהוא צדיק הרבה יותר עליון מאותו מפקד במשטרה. כלומר שמפקד המשטרה, קצת החברה, הוא יותר מתועלתי. כן? תלמי חמים הם... טוב, דיברנו על תלמי חמים. צריך לדבר על תלמי חמים. זו סוגיה חשובה. כן.
אם העניין של התורה היא לעשות לי אדם יותר טוב ולהגן לי, אז באופן טבעי כשאני שומר תורה, זה מה שקורה, זה לא בחיר. כאילו זה מרגיש לי לא בחירי, הבחירה היא מקיים עצמות או לא. אם אני מקיים אותה, אני נהיית אדם טוב, אני אוטומטית גדלה. אז כאילו, מה זה האוטומטית גדל פה אחרי מקיים עצמות?
והוא לא רוצה, הוא נלחם בגידול הזה. הוא לא רוצה בזה, כי זה מחייב אותו, זה דורש ממנו.
אז שאתה תורה ומצוות.
זה היה, בכל זאת, העם ישראל יצאו ממצרים, וזה, מקבלים מצוות, מקבלים את התורה. אבל הוא לא רוצה, שהוא כופר בזה שהם אמורים להתרומם, להתעלות.
מה כן העניין בינו?
מה כן העניין?
כמו
אצל גוי, שיש להם כל מיני דתות. תעשה ככה, תעשה ככה, תעשה ככה. זה משנה אותך או לא?
זה כאילו ממש אותך שנצרות.
ככה הרב, נמשיך שם בפסקה. קין, קורח והנצרות. זה פסקה שכדאי ללמוד אותה, היא לא קצרה, אבל כיוון בדיוק איזה. בדיוק אותו דבר, הכל מהספר לחוץ. כן, קיימים, יצאתי ידי חובה, כל השכונות. אבל אני לא רוצה להשתות. כן. כי זה מחייב. אני לא רוצה להתחייב. רוצה להישאר נמוך. כשאדם שומר מצוות, שומר מסיעת ישרים, עובד על המידות שלו יותר ויותר, הוא מחייב את עצמו, כן? הוא מחייב, זה לא מתאים לי, זה לא ראוי לעשות ככה, לחשוב ככה, להתנהג ככה. הוא יותר ויותר צומח, הוא לא רוצה, אפשר רוצה להישאר נמוך. ברוכות תהיו, בעזרת השם, שיהיה.